שלום לעורך דין דוקטור אריאל ארנון.
שלום, צהריים טובים.
בוא נתחיל מהסוף. אתה חושב שיש פה ניצנים של שינוי בחלי המשפט הישראלי, או שזה משפטית היה יוצא ככה בכל תקופה?
אני חושב שבמקרה הזה זו תוצאה משפטית מתחייבת. היא לא קשורה לשום דבר פוליטי.
כלומר, לא חוק הסדרה, לא הילד שקד. פשוט כך זה היה יוצא.
לא, אין ספק שהעמדה של המדינה בתיק הזה השתנתה תוך כדי ההליך, גם בגלל הראיות החזקות שהתושבים הציגו בפני בית המשפט, וגם בגלל שהמדינה הבינה שהיא רצתה לפחות למצוא פתרון שיאפשר את ההסדרה של היישוב. אבל מבחינה משפטית טהורה, הראיות שהבאנו דיברו בעד עצמן, הבאנו את כל צמרת הפיקוד של המנהל האזרחי בזמן אמת, החל מ... הרמטכ"ל לשעבר מר בוגי יעלון, והיועץ המשפטי של המנהל האזרחי, וראש לשכת התכנון, והממונה על החוק הממשלתי והנטוש, וקצינים מהמנהל האזרחי, שהעידו אחד אחרי השני, שמצפה כרמים הוקמה על דעת הרשויות ובמעורבות שלהן.
אתה רוצה לי רגע לחדד, אתה אומר שהראיות מצד אחד היו מאוד מאוד מבוססות, אבל בכל זאת, אולי לא חוק ההסדרה והילד שקט, אבל עצם זה שהמדינה שינתה את דעתה, זה נתן את הטון.
אני חושב שזה... כן, כן, נראה לי שזה נכון לומר כך שהיה משקל כמובן לעובדה שמשרד המשפטים מגמתו הייתה למצוא פתרון בסופו של דבר.
ובוא נרד עכשיו בבית המשפטי, התחלת לתת את הרשימה של האנשים שהגיעו לשם כדי לחזק את הראיות, מה היה הבסיס לטענה?
הבסיס היה פשוט מאוד, שכשהמדינה בעצם העבירה, העתיקה את מצפה קרמים למקום הנוכחי שלו. אני אתן קצת היסטוריה. מצפה קרמים במקור היה ממוקם בסמוך למיקום הנוכחי, ובמסגרת הסכם המאחזים ביקשו להעתיק אותו לתוך מקום שהוא בתוך תוכנית טאבה בתוקף וקרקעות מדינה. היה ברור לכולם שהמיקום החדש הוא מיקום קשר לכל דבר ועניין. אמנם לא היו שם היתרי בנייה, והתוכנית עדיין לא שונתה לתוך בנייה, אבל מבחינה קניינית, לא היה ספק לא למתיישבים ולא לרשויות שמדובר בקרקע שהיא קרקע מדינה. זה היה בשנות ה-90, 99, 2000, 2001. עד הגשת העתירה לבגץ של תושבים שאינם ישראלים שטענו שם הבעלים, היה ברור לכולם שאין שום בעיה עם המצפה. ובעקבות הגשת העתירה, הודיעה המדינה להפתעת התושבים שבאמת חלה טעות, והמדינה לא הייתה מעורבת במיקום של השכונה החדשה, וגם אם כן, זה היה דרג זוטר שחרג מסמכות וכו', ולכן אין ברירה אלא אי אפשר להסדיר את השכונה, ממילא צריך לפנות אותה. ובאותו רגע התושבים הבינו שהם צריכים ללכת, הייתי אומר, לפתוח חזית מול המדינה בהליך שאפשר להעביר ראיות בבית משפט מחוזי, ולהוכיח את הטענה שלהם שבעצם, המדינה היא זו שהקימה את בחרה את המיקום, ועל דעת כך שאין בו שום בעיה, ולכן הזכויות שהם קיבלו מההסתדרות הציונית, הן זכויות שצריכות מוגנות. ואת הטענה הזאת קיבל בית המשפט, אחרי שבאמת הבאנו ראיות מכל מי שהיה מעורב באותה תקופה, החל מהדרגים הגבוהים ביותר, למעט ראש הממשלה דאז, אהוד ברק.
שלא רצה לשתף פעולה?
לא היינו צריכים את העדות שלו, מכיוון
לא ביקשתם בכלל?
לא ביקשנו, מכיוון שבסופו של דבר מי שהיה מעורב בפועל זה הרמטכ"ל, או שהיה אלוף פיקוד אז, והקצינים הבכירים ביותר של המנהל אזרחי ש...
כן, אבל הסכם המאחזים זה היה משהו של...
נכון, הסכם המאחזים, כן, אבל הוא לא ירד לרזולוציה של בדיוק איפה למקם כל מאחז, ומי שעשה את זה זה קציני הצבא באותה תקופה, והם באו לרבות הממונה על החוש הממשלתי, יהודי בן 93 היום, שנאות להגיע ולציטוט על מה שקרה לפני 20 שנה.
האם אתה חושב שבגץ יכול להפוך את הפסק דין הזה, לשנות אותו?
באופן תיאורטי, ודאי שכל פסק דין ניתן לערעור, ואני לא אופתע אם גם פה יוגש ערעור על ידי אותם מי שטענו שהם בעלים. בדרך אגב, בית המשפט המחוזי קבע שלא רק שהם לא הוכיחו שהם בעלים, זה אפילו רחוק מאוד מזה. אבל הם יכולים להגיש ערעור, ולמרות שנבואה ניתנה רק לשופטים, אני מתקשה לראות איך פסק הדין הזה מנומק בצורה מפורטת ומבוססת ומושתת על עובדות, איך בית המשפט העליון יהפוך אותו.
בעיניך יש פה תקדים שיכול להשליך על, על מקומות נוספים שיכולים גם כן. להם לצוץ בעיות?
כן, באופן מובהק כן, מכיוון למה? שיש עוד מאות יחידות דיור ביהודה ושומרון, שנבנו בקרקעות שנחזו להיות קרקעות מדינה, אנשים בנו בתים, קיבלו ברי רשות, ומאוחר יותר בשנים האחרונות, המנהל בעקבות בדיקות שונות וחדשות, פתאום מגיע למסקנה שמדובר בקרקעות שהן אולי קרקעות פרטיות, ומטיל מום במבנים הללו, בבתים הללו, וההחלה של סעיף תקנת השוק במקרה של מצפה כרמים, ודאי מאפשרת פותחת פתח להכשיר גם את כל המבנים האחרים. בעשרות יישובים.
אגב, אם כבר דיברנו על מקומות אחרים, זה יכול להשפיע גם על היישובים הבדואים שעליהם דנים, או שזה סיפור אחר לגמרי, כי שם מדובר בהשתלטות על קרקעות ולא קרקעות מדינה או דברים כאלה.
זה סיפור אחר לגמרי. כלומר, אם ביישובים בדואים בתוך תחומי הקו הירוק, אין טענה שהמדינה נתנה זכויות והתברר אחר כך שזה זכויות פרטיות, אז גם שם זה יכול לחול, אבל לא בגלל התקדים הזה, במדינת ישראל סעיף תקנת השוק כבר חי וקיים ועובדים על פיו עשרות שנים. ביהודה ושומרון זה פעם ראשונה שמכילים את מה שכבר נהוג במדינת ישראל, ולכן זה החידוש בפסק הדין.
מה שאנחנו קוראים עוד צעד לסיפוח.
לא.
למה סיפוח? לא, בקטע של החלת, אני אומר את זה במובן חיובי, זה עוד חוק שבעצם, עוד משהו שמשווה את המצב של יהודה ושומרון לשאר הארץ. אם בשאר הארץ עד היום נהגו בתקנת השוק, וביהודה ושומרון רק עכשיו נוהגים בזה, אז זה איזשהו שלב קדימה, לא?
אני מנסח את זה אחרת. זה עוד שלב בנורמליזציה, אבל אין בין זה לבין סיפוח דבר, מכיוון שהתקנת השוק זה סעיף שכבר קיים, בדין ביהודה ושומרון.
כן, אני מתכוון בהיבט הרחב של המילה.
רק לא עשו בו שימוש אף פעם. אז עכשיו עושים בו שימוש, מה שהיה מתבקש כבר מאז, בטח ובטח עוד הרבה קודם. במובן הזה, ההתיישבות הישראלית נוכל ליחס שהוא הגיוני וצדקתה של המקרה הזה במצפה כרמים יצא לאור, אבל אין פה, אני חייב לומר, אין פה איזו אמירה פוליטית רחבה, יש פה בחינה משפטית טהורה של עובדות, של סעיפי חוק, שהביאה תוצאה. הדבר היחיד שאנחנו למדים מזה, זה שבאמת בגץ הוא לא הזירה המתאימה לברר את הסוגיות הללו, כי אם עתירה של מצפה כרמים הייתה ממשיכה כדרך כל העתירות, בלי בירור עובדתי בבית משפט המחוזי, סביר להניח שהיישוב היה מתפנה, רק בגלל שהתושבים פה לא נואשו ואמרו, תנו לנו את ההזדמנות להוכיח את מה שאנחנו טוענים במקום שאפשר להוכיח את זה. בבית משפט שיכול לקבל עדים, לשמוע, לקבל תצירים. בעקבות המהלך הזה, למרות שלקח לא מעט זמן, סוף סוף.
לקח זמן, אבל היה שווה.
היה שווה.
עורך דין דוקטור הראל ארנון, מייצג את יישוב מצפה כרמים, ובהצלחה, ברוך השם. תודה רבה לך, שיהיה לך יום טוב.
כל טוב, שלום, שלום.